אהלן, מה העניינים? ברוכים הבאים לפרק נוסף של סינמה סבבה, פודקאסט ביקורות קולנוע שבו מדברים בעיקר על סרטים חדשים. אני שי קיצ'לס, מבקר הקולנוע של ישראל היום. לצידי כרגיל, שותפי לפשע אבנר שביט, מבקר הקולנוע של וואלה. תגיד שלום אבנר.
שלום.
בתוכניתנו היום נעסוק בשלושה סרטים. מעשייה אמריקאית, סאטירה תרבותית מהוללת בכיכובו של ג'פרי רייט, שמועמדת לחמישה אוסקרים, ביניהם בקטגוריית הסרט הטוב ביותר. פריסילה, דרמה ביוגרפית רומנטית של סופיה קופולה, שמציגה את סיפורה של פריסילה פרסלי, הילדה קלה של אלוויס המלך פרסלי. והכברן, סרט אקשן מופרע ומדמם עם ג'ייסון סטייתם, שמסתמן כאחד מהלהיטים הכי גדולים והכי מפתיעים של 2024. לסיום, לרגל צאתה של הדרמה הביוגרפית החדשה על חייו וצליליו של בוב מרלי, אבנר ואני גם נצלול אל תוך מרתפי הזיכרון וננסה לשלוף מתוכם את חמשת הביופיקים המוזיקליים האהובים עלינו. סינמה סבבה, תוכנית מספר 4, יוצאים לדרך. סרטנו הראשון להיום הוא מעשייה אמריקאית, American Fiction באנגלית, סאטירה חברתית של התסריטאי במאי קורד ג'פרסון בכיכובו של ג'פרי רייט, בהתבסס על הרומן Erasure שראה אור ב-2001, במרכז העלילה סופר אפרו-אמריקאי כושל בשם Thelonious Monk Ellison, שמושעה מעבודתו כפרופסור באוניברסיטה, לאחר שהוא מואשם בחוסר רגישות על רקע גזעי, כדי להוסיף לצרותיו שורה של טרגדיות משפחתיות נוחתות על ראשו בזו אחר זו. אם לא די בכל אלה, הרי שגם הקריירה הספרותית שלו תקועה, מכיוון שלטענת המולים, הכתיבה שלו אינה שחורה מספיק במרכאות. בתסכולו, מנק מחליט להשתעשע ולכתוב את הספר הכי שחור שהוא יכול במרכאות, עם כל הסטריאוטיפים והקלישאות והדעות הקדומות שהוא מצליח לעלות על הדעת, במחשבה שכולם יבינו שזו בעצם בדיחה צינית על חשבונם. אבל מה אתם יודעים, הספר שאותו מנק כותב תחת שם עת הופך לרב מחר עצום, וגיבורנו לא יודע אם לצחוק או לבכות. זהו סרט הביקורים של התסריטאי במאי קורד ג'פרסון, כמו שאמרתי בפתיח. הסרט מועמד לחמישה פרסי אוסקר, ביניהם בקטגוריית הסרט הטוב ביותר, הישג נאה לכל הדעות. אז תגיד אבנר, מה חשבת על מעשייה אמריקאית?
אוקיי, הראיתי את הסרט פעמיים, מאוד אהבתי אותו, מאוד נהניתי ממנו, מכמה סיבות. קודם כל, אני באופן אישי מאוד אוהב סיפורים על רמאות. זה מרתק אותי, הקלות שבה אפשר להפיל את כולנו בפח, וכשאני אומר כולנו, אני מתכוון גם אני עצמי. ואני חושב שגם בסיפורים כאלה, הם מאוד חזקים מבחינה דרמטית, כי באופן מובנה יש בהם מתח, כי אנחנו שואלים את עצמנו מתי זה יתגלה, ויש גם אירוניה, כי למשל בסרט הזה, חוץ מהגיבור והסוכן שלו, אנחנו היחידים שיודעים שספר זה הוא בדיחה. Mm-hmm. אז יש פה פער בין הידע שלנו לידע של שאר הדמויות. אני חושב שהסרט משחק עם זה יפה מאוד, זה דבר אחד. דבר שני, זה בעיניי סרט שהוא מדבר על משהו מאוד ספציפי, שזה יצירה שחורה בארצות הברית, וזה גם מאוד אוניברסלי. בקלות אפשר לעשות איזה רימייק על סופר מזרחי בישראל, למשל, בפרס ספיר. דבר שלישי זה ג'פרי רייט, שהוא אחד מהמועמדים לאוסקר של הסרט. שחקן ותיק, רב מעללים, לדעתי שאף פעם לא באמת הפך לכוכב, למרות שהוא שיחק אגב בשוברי קופות, בסרטי ג'יימס בונד, במשחקי הרעב, וגם בדברים מהצד השני של הספקטרום, מלאכים באמריקה, למשל, שיחק גם בטלוויזיה, גם בתיאטרון, גם בקולנוע, פה לדעתי בתפקיד חייו. ודבר רביעי שאני רוצה להגיד, זה סרט טוב, וסרט מענה, אבל יותר מזה, אני מסתכל על סרטי האוסקר האחרים השנה, או בכלל סרטים מדוברים אחרים השנה, הרבה מהם נופלים לאחת משתי קטגוריות, או סרטים שירגישו לי כמו שיעורי בית, למשל אופנהיימר ורוצחי פרח הירח, או סרטים שהיו אירוע תרבותי, למשל ברבי, שבהם גם כל העניין שלה מסביב הוא יותר גדול מהסרט עצמו. פה יש לנו סרט נטו, בלי יותר מדי יומרות, הוא פשוט סרט עשוי טוב ומהנה, שאני גם יכול להמליץ עליו לכל אחד ואחת, זאת אומרת, כמו נשארים לחג, אני לא רואה, לא יכול לחשוב על מישהו שאני לא אמליץ לו, שאני אגיד לו, שאני לא אמליץ לו לראות את הסרט, זו סיבה שאני לא אמליץ לראות את הסרט, כי כמו נשארים לחג, זה סוג של קולנוע שכבר, חשבנו שכבר לא קיים, ומסתבר שהוא כן קיים, שסרטים שהם איכותיים, עד גבול מסוים, אבל גם פונים, לדעתי, לקהל רחב, במובן שפונים ממש לכל אחד. שוב, אני לא יכול לדמיין, לא מבחינת גילאים, ולא מכל בחינה אחרת, מישהו שהסרט הזה לא מדבר עליו.
אוקיי. אז בוא תכיר מישהו אחד כזה.
אוקיי, כן.
שבמקרה...
שלום, נעים מאוד.
אהלן, נעים מאוד. אני שי, אני פחות התחברתי למעשייה אמריקאית. אני קודם כל צריך להגיד, אני מאוד מאוד אוהב את ג'פרי רייט, אני תמיד בעדו, אני אוהב אותו עוד מאז הימים היפים של בסקיאט בשנות ה-90, אז אני כבר אוטומטית לטובת הסרט הזה, אני מאוד שמח שסוף סוף הוא מקבל תפקיד ראשי ומרכזי, ושהוא מקבל מועמדות לאוסקר וכו'. באתי לסרט הזה עם ציפיות, הוא זכה בפרס בפסטיבל טורונטו, אם אני לא טועה. בעיניי, זה לא סאטירה מאוד נוקבת, לא סאטירה מאוד מתוחכמת, לא מאוד מקורית. ראינו כבר דברים דומים אצל ספייק לי למשל, שהסרט הזה באמת עורר אצלי געגועים לסרטים של ספייק לי, עשה בשנת 2000 את באמבוזולד, שמספר סיפור פחות או יותר אותו דבר רק בעולם הטלוויזיה. יש גם סרט בשם הוליווד שפל של רוברט טאונסנד, שמספר את אותו סיפור פחות או יותר בעולם הקולנוע. יש במעשייה אמריקאית משהו שהוא קצת בעיניי מיושן, משהו שהוא לא כל כך מחובר לרגע התרבותי הנוכחי, משהו שהוא קצת חסר שיניים, לא חד מספיק, לא ארסי מספיק, לא כועס מספיק, לא מעמיק מספיק, הוא מתרחש בעולם הספרים, לא מרגיש שהוא באמת שוחה בתוך העולם הזה, שהוא מדבר את השפה של העולם הזה, לא מרגיש שהוא עדכני מספיק. אני חושב שגם ההוכחה לזה, שהוא לא בא לעורר מאומה, שהוא בעצם... יש בו משהו שהוא מאוד פשוט לעיכול, זה ההצלחה שלו, וגם המועמדויות שלו לאוסקרים. אני זוכר שבשנה שעשה את הדבר הנכון יצא, הוא לא זכה למועמדות לאוסקר, וזה עורר איזושהי מאומה. ספייק לי, כשהוא מבטא את הביקורת שלו, הוא לא מנסה לרכוש לעצמו חברים חדשים. הסרט הזה הוא סרט שכמו שאמרת, קשה לא להמליץ עליו לאנשים, לחשוב על מישהו שזה לא מתאים לו, יש פה משהו מאוד באמת קל לעיכול, והוא לא בא לעשות יותר מדי בלגן. אין פה איזו בשורה חדשה, אין פה איזה משהו מהפכני.
כן, אגב לגבי הסרט הדבר הנכון, שני דברים, א', הוא לא זכה בדקל הזהב, בפסטיבל כאן, וגם היה עניין סביב זה, סקס שקרים ווידאו טייפ זכה, וגם, אני זוכר שבאוסקר של אותה שנה, קים בייסינגר הגישה פרס ודיברה על זה.
נכון.
שעשה את הדבר הנכון, לא מועמד.
מי שכן היה מועמד באותה שנה היה הנהג של מיס דייזי, שזה בדיוק ההפך מכל מה שעשה את הדבר הנכון, אני חושב, ייצג באותו רגע.
אבל האירוניה היא שהאמריקן פיקשן יוצא נגד סרטים כמו עשה את הדבר הנכון. ואגב, יש, לא רואים אותו, אבל לדעתי רואים את Boys in the Hood בסרט. נכון? בזה הוא צופה?
Boys in the Hood ו-Precious, לדעתי, הם שני שתי היצירות שהספר שיצא ב-2001, שהוא מגיב עליהם, אם אני לא טועה.
כן, ו-Precious אגב כן היה מועמד לאוסקר, והאירוניה היא שהיום עשה את הדבר הנכון, היה כנראה זוכה באוסקר, אבל הסרט יוצא נגד זה, כי הוא יוצא נגד העובדה שבשביל שיצירה שחורה... תזכה לתעודה, היא צריכה להיות או על עבדות או על אלימות משטרתית. כמו שאתם יודעים, שסרט ישראלי שהוא צריך להיות על הכיבוש. אז כן, אני חושב שיש פה כמה שכבות מעניינות. כי הסרט רוצה יותר, זה החידוש, הסרט רוצה יותר מזה שיעשה את הדבר הנכון, יזכה באוסקר. זה לא מספיק.
טוב, עשה את הדבר הנכון, זה דוגמה אחת, אבל בוא נגיד גם שספייק לי התעסק באמת בדרך, בפער בין מה שהקהל לכאורה מצפה מיוצר אפרו-אמריקאי להגיש לו, לבין מה שהחיים האמיתיים של אותו יוצר. אני חושב שמעשייה אמריקאית מנסה כאילו גם לאכול את ההוגה וגם להשאיר אותה שלמה, הוא כאילו יוצא נגד זה מצד אחד, מצד שני הוא גם נותן לסופרת שמצליחה בתוך העולם של הסרט, אחרי שהיא כותבת ספר בסגנון פרשס, אז הוא גם כן נותן לה את המקום ואת הלגיטימיות. אני חושב שגם כאילו הוא מאוד נזהר באמת לא לפגוע באף אחד, גם לא באלה שהוא מבקר וגם לא בעצם בעצמו, אתה יודע, כאילו הוא בעצם מנסה להגיד יש מקום לכולם. אבל הוא לא הולך עד הסוף, כאילו, הוא לא, אם הוא היה הולך עד הסוף, אז הוא לא היה זוכה לחיבוק שהוא זוכה לו, הוא אומר משהו שהוא די מובן מאליו, ובצורה שהיא די צפויה, זה לדעתי היה פחות מעניין. כאילו, הסיפור שהסרט מספר בתוכו, כאילו, הוא באמת, הוא סיפור שלא מבוסס על קלישאות ודעות קדומות, והוא נאמן לסיפור חיים של הדמות של הסופר, שהוא בא ממעמד יותר גבוה, והאח שלו רופא, והאחות שלו רופא, והוא בעצמו פרופסור, ואתה יודע, חיים רגילים שהם לא בהכרח צריכים להיות מחוברים באופן אוטומטי לחוויה האפרו-אמריקאית. והוא מנסה להגיד גם לסיפורים כאלה יש מקום, אבל בוא נסתכל על הסיפור הזה בתור משהו. הוא לא הסיפור הכי מדהים בעולם, הכי מעניין בעולם, הוא לא משוחק או מבוצע בצורה הכי מתוחכמת או שנונה. ככה שבסופו של דבר יותר הערכתי את מה שהסרט מנסה להגיד, מאשר את הדרכים שבהם הוא בוחר לעשות את זה, שזה גם, אתה יודע, זה גם יכול לקרות לפעמים.
ושוב, אני מבין מה שאתה אומר, אבל דווקא בגלל, אני חושב שהסרט הוא לא רדיקלי, אני חושב שיש היום מקום, אולי יותר מתמיד, חשוב שיש כרגע סרטים כאלה, גם נשארים לחג, שהם באמצע בין הקולנוע האיכותי לקולנוע המסחרי. אני חושב שזה מין בטן רכה מאוד חשובה. סרטים שפעם היו הרבה כמוהם, אבל אני חושב שצריך להיות משהו שהוא באמצע בין מסכנים שכאלה לרק לא אתה.
אני לגמרי מסכים איתך.
בדיוק באמצע.
לגמרי מסכים איתך, ואני שמח בהצלחתו של הסרט. אני חושב שגם כמובן אלמלא ההצלחה הזאת של הפרסים, אז ספק אם הסרט הזה מגיע לארץ. בוא דבר איתי בכוכבים.
כן, זה קשה, כי אני חושב שארבעה כוכבים זה קצת להפליג לכת באיכות העשייה של הסרט, שהוא בסופו של דבר לא מתעלה מבחינה קונואית או רגשית. בעיניי הדיון שהוא מעורר יותר מעניין מהעשייה עצמה, אבל אתה יודע מה, בגלל המשחק של ג'פרי רייט, אני בכל זאת אתן לו ארבעה כוכבים.
יפה, יפה. אני מעריך את הסרט, פחות נהניתי ממנו, אני אתן לו שלושה כוכבים. באתי עם ציפיות, יצאתי קצת מאוכזב, אבל לא נורא, קורה לפעמים שלושה כוכבים.
כן, יש לי שאלה, נגיד, כן. דוד שלך איתו... לראות את מעשייה האמריקאית, היית אומר לה לא?
הייתי אומר שזה סרט נחמד. לדעתי הוא, כן, הוא קצת overrated, אבל שוב, אין לי בעיה שסרט עם ג'פרי רייט יהיה overrated. סרטנו הבא להיום הוא פריסילה, סרטה החדש של סופיה קופולה, שמביא את סיפורה של פריסילה פרסלי, מי שהייתה בת הזוג של אלוויס פרסלי. כפי שניתן לראות בסרט, פריסילה הייתה בת 14 בלבד כשפגשה את אלוויס לראשונה ב-1959. הוא כבר היה כוכב ענק שנאלץ לעשות הפסקה קצרה מהקריירה המוזיקלית לטובת שירות בצבא. היא הייתה תלמידת תיכון שהתגוררה בבסיס צבאי במערב גרמניה יחד עם משפחתה. למרות פער הגילאים ביניהם, בין השניים נוצר קשר עמוק, וכמה שנים לאחר שאלוויס משתחרר מהצבא וחוזר הביתה לארצות הברית, הוא מתקשר לפריסילה ומזמין אותה לבוא ולשהות לצידו בביתו בגרייסלנד, אבל עד מהרה פריסילה מתחילה להבין שהזוגיות החלומית הזאת רחוקה מלהיות מושלמת, ושהיא בעצם כלואה בכלוב עם סורגים מזהב. קופולה ביססה את התסריט שלה אל הספר האוטוביוגרפי אלוויס ואני של פרסילה פרסלי. אבנר, מה חשבת על פרסילה?
אוקיי, אז אם מדברים על אכזבות, הנה סרט שהוא בעיני אכזבה אמיתית, ואגב לא בכדי, לא מועמד לאף אוסקר, לא שזה המדד או המדד היחיד, אבל אני חושב שאתה עושה סרט ביוגרפי ולא מקבל אף עובדות לאוסקר, כנראה עשית משהו מיוחד כדי להגיע להישג הזה, זאת אומרת, צריך להתאמץ כדי לעשות סרט כמו פרסילה ולא לקבל אף עובדות לאוסקר. סרט של סופיה קופולה, זה לא שהיא כבר עשתה סרטים בינוניים מינוס, היא בכל זאת הרשת דמות מאוד חשובה, שעשתה גם סרטים מבריקים. אגב, ביוגרפיות, מרי אנטואנט בעיניי, אחד הסרטים הביוגרפיים, או אנטי ביוגרפיים, הכי טובים. אבל פרסילה זה סרט שאני פשוט לא הבנתי אותו. אני פשוט לא מבין את הסרט הזה, לא מבין מה קורה בו ומה לא קורה בו. זה מבחינתי, אם מגיע לו פרס, זה פרס על אחד הסרטים של לא קורה בהם כלום. לא מהבחינה הזאת של אני לא היה עכשיו מהדוד או הדודה האלה שיושבים בסרט שהוא מאתגר או אמנותי, ואומרים, מה זה משעמם, לא קורה פה כלום. מה שאני מתכוון בסרט הזה, מעבר לזה שכמעט לא קורה כלום מבחינת התפתחות עלילתית, סרט, אם ניקח דף ונרשום מה קרה בו, בקושי נמלא עמוד, זה לא העניין, זה בסדר, יש הרבה סרטים כאלה שהם נפלאים. לא קורה בו כלום מבחינה רגשית, לא קורה בו כלום מבחינה רעיונית, לא קורה בו כלום מבחינה קולנועית. זה נראה לי מסוג הסרטים שהערך היחיד שלהם זה שיכתבו עליהם אחר כך במדור האופנה. אז פשוט לא הבנתי, זאת אומרת, לא יודע, אולי בעוד 20 שנה יגלו לנו אותו מחדש ויסבירו לנו מה קרה בו. הרגישתי חסר פואנטה לחלוטין.
אני קצת יותר נהניתי מפרסילה ממך, אני חושב. אני חושב שזה בסך הכל תוספת חיונית לפילמוגרפיה של סופיה קופולה, עוד סרט על אישה פריבילגית, צעירה, שסובלת מבדידות ומדיכאון, שנשלטת בידי גבר מבוגר וחזק ממנה, מחזיר אותנו ל-Lost in Translation, למרי אנטואנט, כמו שאמרת, יש גם את אי שם, סרט מסוגנן, מעוצב, כל התפאורות, כל האמריקנה, כל הווינטג', הכל בטוב טעם, הפסקול כמובן, למרות שאין מוזיקה של אלוויס, לא הרגשתי שזה מפריע לי. אני התחברתי לסרט הזה ממקום אולי אישי, הייתי בקיץ עם הבת שלי בהופעה של הארי סטיילס, באיזה אצטדיון ענק, וכל הפנטזיה הזאת של מה היה קורה עם הארי סטיילס היה בא אליי אחרי ההופעה ומזמין אותי לבוא ולבלות איתו, whatever. מאוד התחברתי לפנטזיה הזאת דרך הסיפור של אלוויס ופרסילה. זה כמובן פנטזיה על זמנית, פנטזיה של טינג'ריות וגם אני מניח של נשים יותר מבוגרות. וזו הייתה נקודת הכניסה שלי לסרט. אני חושב שכל הסטאפ של הפנטזיה הזאת, כל החלק הראשון של הסרט שפרסילה מוזמנת להיכנס לתוך העולם של אלוויס, שמתחילים להכיר אחד את השני, שהיא נכנסת לאופוריה, שיש את ההתלהבות, שיש את ההתרגשות. אני חושב שהסרט עושה את זה מאוד טוב, ומאוד אהבתי את זה. גם יש איזה קטע שאחרי איזשהו דייט משמעותי, יום אחרי זה בבית ספר, הולכת במסדרון, ויש את Crimson and Clover בפסקול, אחלה סצנה. אז זה מה שאהבתי. החלק הזה של הסרט לדעתי היה מאוד אפקטיבי, משעשע, כמובן מטריד, ברגע שאנחנו חושבים על זה שהיא בת 14, ואלוויס כבר בן 20 ומשהו, אבל הסרט הזה הולך ודוח ביחד עם מערכת היחסים של פרסילה ושל אלוויס, יותר מדי מונטאז'ים של מסיבות בריכה ומכוניות מתנגשות וזיקוקים וכל מיני כאלה סצנות שאנחנו כאילו רואים אותם מבלים ביחד, וזה יש פה פחות מדי עומק למערכת היחסים, יש פה משהו שחוזר על עצמו. יש פה תחושה מאוד חזקה, שמה שגם אנחנו יודעים שהוא נכון, שלסופיה קופולה לא היה יותר מדי תקציב, יש פה משהו שמרגיש גם מזורז, גם לא מפנק, כאילו מה שאנחנו רואים הוא באמת נראה מעולה, אבל זה כאילו שהמצלמה לא, הסקופ הוא לא נפתח, אנחנו לא רואים פה סצנות גדולות עם ניצבים, הכל מאוד אינטימי וקטן, שזה עובד בחלק מהסצנות, יש כמה חלקים שזה עובד פחות. מאוד אהבתי את קיילי ספייני בתור פרסילה, אני חושב שג'ייקוב אלורדי מצוין בתור אלוויס, ובשורה התחתונה יותר אהבתי את פרסילה ממה שאהבתי את אלוויס של באז לורמן, הרגשתי שהוא נותן לי איזשהו סיפור שאותי יותר עניין באופן אישי מאשר הסיפור של באז לורמן באלוויס, וגם אהבתי את זה שסופיה קופולה הולכת עם הסיפור בצורה כנה, היא לא מייפה את זה, היא לא מנסה להתחנף למעריצים הרבים של אלוויס, שתקפו את הסרט כמובן. הבת של אלוויס, לפני שהלכה לעולמה, גם כן תקפה את הסרט. אני אוהב את זה שסופיה קופולה לא דווקא חשבון, וסיפרה את הסיפור כפי שפרסלי סיפרה אותו בספר שלה.
תקשיב, ההתחלה של הסרט, ואגב גם בסוף שלו, מעולים, אבל מה לעשות שיש את העניין הזה של האמצע, שזה מחזיק, לא יודע, 60 דקות מהסרט, והאמצע הזה, לדעת, מבחינתי, לא קורה בו כלום. אני האחרון...
לא קורה בו מספיק.
כן, ואני האחרון שיגידו את זה שבסרטים לא קורה כלום. אז...
יש סצנות של ראשי פרקים, זו הסצנה שבה הוא מתמכר לכדורים, זו הסצנה שבה הוא נסחף יותר מדי לתוך כל מיני ספרים של גורואים, וכולי, כאילו כל סצנה יש לה תפקיד מאוד ברור, זה כאילו מסמן משהו בצורה מאוד מאוד כללית ורחבה, ואוקיי, נקסט. וזה גם בולט במיוחד עוד יותר בצפייה השנייה שראיתי את הסרט, זה פשוט באמת הולך ודואך, הולך ונחלש, חוזר על עצמו. בקטע הזה אני מסכים איתך שבאמת הדברים פשוט קורים, אתה לא באמת מבין את מה שקורה מתחת.
וגם לחזור למה שאמרתי עם הסיעה האמריקאית, אני לא רואה את עצמי ממליץ לפרסילה על מישהו, כאילו, ואומר לו, למישהי, כאילו, ואומר לו, יש לסיעה את כל הבעיות שלו, אבל אפשר ליהנות אולי מהשחקנים, שהם, אבל גם בהקשר הזה, אני חושב שפערי הגובה ביניהם, הייתי 1.50 מ' מול 1.96 מ', משהו כזה, זה מוגזם.
עשית השוואה למקור? מה, אתה יודע מה היה הפרש הגבוה?
לא, זאת אומרת, מישהו עשה בשבילי, אני חושב שארז דבורה כתב את זה. כמובן שגם המקור היה בסעה מאוד גבוה, ופרסילה לא, אבל לא פער של כמעט 50 סנטימטר. במקור זה פחות.
אני חושב שזה מדגיש את הפער ביניהם. גבר וילדה, מישהו שבאמת מחזיק את כל הכוח, ומישהי שהיא די חסרת אונים. אני חשבתי שזה דווקא מאוד מדגיש את הפואנטה. מעבר לזה שג'ייקוב אלורדי, דיברנו על זה שדיברנו על סולטברן לפני כמה תוכניות, אני חושב שהוא פשוט שופע קריזמה. הוא עושה את זה ממש בלי להתאמץ בכלל. ולא יודע, אני חושב שזה מסוג התפקידים האלה שמראים כאילו גם כמה הוא מוכשר וכמה פוטנציאל יש לו להיות כוכב ענק, כי הוא באמת, הוא פשוט, הוא שוהה בסרט, כאילו אין לו איזה סצנות שוויצריות כאלה, אתה יודע, שהוא כאילו באמת כמו בסרט של באז לורמן, הוא ממלמל, הוא מאוד, כאילו גם הדמות שלו היא מצוערת בצורה מאוד לא מחמיאה, אבל אני עדיין חושב שהוא באמת עושה עבודה טובה, למרות גם שהוא לא דומה במיוחד פיזית, אבל הוא כאילו נכנס לווייב הזה של אלוויס בצורה עם המון ביטחון, ובצורה שלדעתי עושה את העבודה מצוין. כן, קצת חבל שהסרט לא טוב יותר. רוצה רגע לסכם לי את פרסילה בכוכבים מבחינתך, אבנר, מה אתה אומר?
כן, שני כוכבים.
וואו. כן. וואו. שני כוכבים זה יפה, זו אמירה ברורה.
כן, לא, לתת את השלושה כוכבים זה בין, תשמע, אני ראיתי את זה פעמיים, פעם הקולנוע, פעם בבית, ניסיתי למצוא את ה... אבל לתת את זה שלושה כוכבים, זה בעיניי התחמקות ומין פשרנות שאין לה פה מקום.
אוקיי, מעניין. אני אחרי צפייה אחת נתתי לפרסילה 3.5 כוכבים, אחרי צפייה שנייה אני נראה לי כמוך גם כן מוריד ל3. אני כן ממליץ על פרסילה לנערות, אני כן ממליץ על כל הסרטים של סופיה קופולה, אני מאוד מקווה ש... לא יודע, יש לי מין תחושה כזאת שבשנים האחרונות המעמד שלה יורד, אני מקווה שנערות צעירות מגלות את הסרטים שלה, צופות בסרטים שלה, אני חושב שכמו שאמרת, היא במאית משמעותית וחשובה, ואני אשמח שהיא תמשיך לעשות סרטים. אבל כן, אני מסכים איתך, יש פה משהו underwhelming בסופו של דבר. סרטנו השלישי להיום הוא הקברן, סרט אקשן אלים ומופרע בכיכובו של ג'ייסון סטייתם, שהפך כנגד כל הסיכויים לאחד הלהיטים הגדולים של 2024. הוא עלה בקולנוע לדעתי כבר לפני יותר מחודש, הוא עדיין מציג. סטייתם מגלם קברן, כלומר מישהו שמגדל דבורים ומייצר דבש, והוא יוצא למסע נקמה רציני ורצחני לאחר שבעלת הבית החביבה שלו נופלת קורבן למזימת פישינג זדונית שגורמת לה לשים קץ לחייה. סטייתם, כך מסתבר, הוא לא סתם קברן, הוא גם היה בעברו סוכן ממשלתי ביחידה סודית שלא תאמין איך קוראים לאבנר, הקברנים, ותפקידה של היחידה הסודית הזאת היא להגן על המערכת מפני עצמה. עכשיו הוא הולך להשתמש בכל הכישורים המיוחדים שלו כדי לעזור לחלשים, להניש את האשמים ולשמור על הכברת, ולא משנה כמה רחוק הוא יצטרך ללכת או כמה גבוה הוא יצטרך לטפס כדי לעשות את זה. אבנר, מה חשבת על הקברן ואיך להזזל אפשר להסביר את ההצלחה המסחררת שלו?
אוקיי, לא, אני רוצה, קודם כל, אני יכול לדבר על ההצלחה שלו בישראל, כי נגיד בארצות הברית הוא כבר מזמן באמזון, אני ראיתי אותו באמזון. בישראל הוא כבר מעל חודש בבתי הקולנוע, הוא מוקרן 5 פעמים ביום, וזה כבר בשבוע 5 להפצה שלו. לא, לא, לא הוציאו מספרים, אבל הוא בטח מתקרב ל-100,000 צופים בישראל, אולי יותר. הוא כנראה ירוץ בקולנוע עוד כמה שבועות, זה פנומנלי. הוא כמובן בסופו של דבר יביא יותר צופים מפרסילה ומעשייה אמריקאית ביחד כפול 8, אני חושב. ולגבי ישראל לפחות אני יכול להגיד שאלף, סרטי אקשן פה הם עדיין ז'אנר מאוד פופולרי, יותר מאשר ברוב העולם, אולי כל העולם, זאת אומרת הקהל הישראלי, קהל שמאוד אוהב סרטי אקשן, אפשר לנחש למה, אנחנו חושבים זאת חברה מצ'ואיסטית, מיליטריסטית, חברה שחיה בצדק, אני חושב, באיזושהי תחושה של מלחמה בין הטובים לרעים, ואוהבת לראות את הטובים מנצחים. ג'ייסון סטייתם מאוד פופולרי פה. הסבירו לי, מישהו אמר לי, נקודתית לגבי סטייתם וגם ברוס וויליס, שאיזשהו קריח הופך אותו לאייקון אצל דברים ישראלים, שרובם כן קרחים. קורא, סרט מאוד מאוד משעשע. אני לא מסתכל על סרט זה בתור סרט אקשן, הוא בעיניי קומדיה מטורפת. ארבעה דברים שהופכים אותו בעיניי לקומדיה מטורפת. קודם כל, מזימת הפישינג, היא מוצגת, זה כמו קטע מאידיוקרטיה. זה מוצג באופן כל כך מגוחך. זה הקטע הכי טוב בסרט. גם דיברתי קודם על מעשייה אמריקאית שהוא מתאר את הקלות שבה נופלים בפח, אבל הוא מתאר את זה בצורה ריאליסטית. הסרט הזה מתאר איך בשיחת טלפון של דקה גורמים לאישה להעביר $1,000,000 מחשבון אחד לחשבון אחר בלחיצת כפתור. כן, לא נראה לי שזה קורה ככה. השכיחות שבה אנשים במרכז הפישינג שמחים מזה שהם הפילו את הקשישה בפח וגנבו לה את כל החסכונות, גם, לא נראה לי שזה...
כמו סצנה מהזאב מוול סטריט.
בדיוק, אבל על סטרואידים.
נכון.
זה דבר אחד שמצחיק. בית, לגבי התסריט, אני לא זוכר, באמת, דיברנו קודם על זה שפרסילה, בפרסילה לא קורה כלום, פה קורה יותר מדי. אני לא זוכר סרט שמתחיל בנקודה אחת, ומסתיים בנקודה שנייה כל כך רחוקה, כמו שקורה בסרט הזה. זה מתחיל עם סיפור די מינורי,
כמו בהרבה סרטי אקשן, ונראה לך שבזה זה הסתיים, שהאיש הזה ינקום את הנקמה של האישה הזאת, אבל לא, זה מגיע ל... לא, לא נגלה, אבל זה מגיע לפסגות...
הם הולכים עם זה, הם הולכים עם זה עד הסוף.
עד הסוף. עד הסוף, בצורה שלא לא ברור מה יהיה בסרט ההמשך.
הם יצטרכו להתעלות על עצמם, לא תהיה להם ברירה. אבל אני סומך עליהם. אחרי הסרט הזה אני בהחלט סומך עליהם.
דיברנו, בסרט הזה יש דמויות משנה מעולות.
יש... בוא נגיד, זה אחד מהדברים האדירים בסרט. באמת יש פה צוות שחקנים הזוי לגמרי. יש לך פה פתאום את ג'רמי איירונס, שצץ בתור הבוס לשעבר של ה-CIA. יש לך את מיני דרייבר, שצצה משום מקום לאיזה שלוש סצנות שמדברת בטלפון, לא ברור כאילו מאיפה הגרילו אותה בכלל.
כן, אני בדיוק ראיתי את וויל הנטינג עוד פעם, הייתה בסוף שנות ה-90, שחקנית עולה ומבטיחה. ואגב, כמו ג'רמי איירונס, בריטית, גם לא ברור לך מה פתאום שני הבריטים האלה בסרט.
אני חושב שעשו את הסרט בבריטניה, אני חושב שזה חלק מה... אני חושב שהצילומים היו שם, אני די בטוח. יש שם הרבה שחקנים בריטים שעושים כאילו שם אמריקאים בסרט.
דבר אחרון, יש פה משפטים, יש משפט אחד, אם אני מצטט נכון, סליחה אם אני לא מצטט מילה במילה, הפכת, יש שם דמות שהיא מין יאיר נתניהו סטייל.
נכון.
וג'רמי איירונס אומר לו, הפכת את הפשלה לאמנות, והפדיחה האחרונה שלך היא המונה ליזה.
נכון.
זאת כתיבה, שזה מהסופר ממעשה האמריקאי תלמד, עם כזאת כתיבה הוא יוכל להגיע רחוק.
תשמע, זה סרט מגוחך לחלוטין, ברמות, אתה יודע, באמת שובר שיאים של אבסורדיות ושל טמטום, אבל זה עובד. מכל מיני סיבות. קודם כל, אני מאוד אוהב פה, המזימה, אמרת שהיא מאוד לא ריאליסטית, מתוארת בצורה מאוד לא ריאליסטית, אבל היא מזימה מעולה, כי היא באופן אוטומטי מעוררת הזדהות. זה משהו שקורה להרבה מאוד אנשים מבוגרים שמנצלים אותם באינטרנט, שדופקים אותם, שגונבים להם, שלא יודע מה, יש המון סיפורים כאלה. זה יופי של נקודת התחלה לדבר הזה. אז יש לנו פה את הגיבור בסגנון ג'ון וויק, או דנזל וושינגטון בסרטי האיקולייזר, שגם כן בשנים האחרונות מאוד פופולריים, עוזרים לחלשים בחברה, אז גם הקברן הוא כזה, הוא עוזר למי שלא יכול לעזור לעצמו, זה מצד אחד. מצד שני, הסרט הזה גם מתחבר חזק מאוד לכל הגל הקונספירציות בסגנון QAnon, גם כן היו כמה סרטים שבכלל לא הגיעו לארץ, שהצליחו מאוד בארצות הברית, כל מיני סיפורים שבאמת מבוססים על קונספירציות הזויות, וכל מיני דברים שמהדהדים, דברים שרצים ברשתות של תומכי טראמפ וכולי. אז פה אין רשת של פיצריות שסוחרות בילדים, אבל יש כאן דברים אחרים. והחיבור הזה לדעתי הוא חלק אחראי בצורה לא מבוטלת להצלחה של הסרט. מעבר לזה, מה שאמרנו, גם יש לנו את הליוקים האזויים ואת התסריט לגמרי מטורף, שבאמת מלא במשפטים קוראים מצחוק. כל פעם שג'ייסון סטייתם אומר שהוא צריך להגן על הכברת, או לפעמים בשביל לנצח את הצרעות הוא צריך להדליק אש, הכל אצלו מתחבר לדבורים בצורה באמת, והוא עושה את הכל ברצינות גמורה. מצד שני, יש פה את החוקרי FBI, יש איזה שני חוקרי FBI שכאילו הם on the case, הם כזה תמיד צעד אחד אחרי סטייתם וכולי. לדעתי הם פשוט כל כך גרועים, זה כאילו מתוך סרט אחר. אולי הסוכנת FBI הכי גרועה שראיתי בקולנוע בשנים האחרונות, וגם הפרטנר שלה הוא לגמרי חסר כישורים. הסצנות שלהם כמובן מצחיקות מסיבות לגמרי אחרות. השילוב הזה בין ג'ייסון סטייתם הולך ושורף מרכזי טלפונים של פישינג ומחפש את הרעים, לבין הסוכני FBI שרודפים אחריו, לבין ג'רמי איירונס וכל החבורה הזאת של הרעים שכאילו מדברים ביניהם ואומרים, אוי לא, הקברן בא לתפוס אותנו וכולי. החיבור הזה בין כל האלמנטים באמת מוליד סרט אקשן, קומדיית אקשן, כנראה לא מכוונת, מאוד מוצלחת. אני חושב שזה שהיא הולכת את האקסטרה מייל, היא באמת הולכת יותר רחוק ממה ש... אין דרך שאתם מנחשים, באמת כמו שאמרת, איפה הסרט הזה הולך לסיים. הוא מתחיל בנקודה אחת, הוא מסיים במקום כל כך כל כך מופרך, שפשוט אם אתם אוהבים את הז'אנר הזה, אם אתם אוהבים סרטים מהסוג הזה, קשה מאוד לא ליהנות ולא לצחקק כמו דביל תוך כדי.
אני חושב שזה מאוד יפה שהוא מצחיק, לא בצורה, זאת אומרת, היוצרים שלו הם לא עם רקע קומי, אז זה בלי אומרות או שכיחות או סיעות רצון עצמית, ההומור שלו. זה משהו כל כך מקסים בעיניי, ומצחיק.
אני לא חושב שזה משהו שאפשר לתכנן אותו, כאילו בהכרח, את איך שכל כל הדברים האלה שאתה שם אותם ביחד, איך הם מתפקדים אחד עם השני בתוך סרט אחד.
נכון.
לא ראינו שילוב כזה, בוא נגיד ככה, אני אוהב את ג'ייסון סטייתם, בשנים האחרונות אהבתי אותו בנותר טינה, אני חושב קוראים לזה, Wrath of Man, פחות אהבתי את הסרטים שלו עם הקרישים, מאוד לא אהבתי את ה-Expendables 4, זה לדעתי אחד הטובים שלו בשנים האחרונות, ללא ספק. מה אתה אומר עם כוכבים, איך אתה מדרג את הקברן?
כמובן, אני, כל שיטת הכוכבים כמובן בעתית, אבל הקברן זה בדיוק סוג הסרטים שזה בעתי לתת להם כוכבים. כאילו מה, תיתן לסרט כזה יותר כוכבים מאשר פרסיליה, או אותו מספר כוכבים כמו מעשייה אמריקאית?
אני חושב שזה יכול להיות לגיטימי.
זה בעייתי, זאת אומרת, זה סרט שמבחינת משהו בז'אנר שבו הוא פועל, מבחינת היומרות שלו עצמו, הוא 5 כוכבים. אבל מבחינה אובייקטיבית, אבל שוב, מה הבחינה האובייקטיבית פה? כי זה סרט שהוא מחוץ לעולמות, זה לא סרט שהוא פועל באותו עולם כמו... אפילו לא באותו עולם, אפילו לא באותו עולם כמו רק לא אותה.
אני חושב שהוא פועל בעולם משל עצמו. לגמרי בעולם משל עצמו.
אני לא יודע, 3 כוכבים.
רגע, בוא דרג אותו בתוך העולם שלו.
לא, כאילו, מה רע בסרט הזה? זאת אומרת, על מה להוריד אפילו נקודה אחת? כי כל דבר שהוא כאילו לא טוב פה, לא טוב בו, משרת אותו.
הוא רק משפר אותו, כן. זה, אתה צודק שיש פה איזשהו, יש פה איזשהו משהו, אנחנו מתוסבכים פנימית בתוך כל הרעיון הזה של לדרג, האם אנחנו מדרגים טוב, או האם אנחנו מדרגים פשוט כמה נהננו מהסרט הזה?
כן. טוב, לא יודע, 3 כוכבים סתם כדי לצאת ידי חובה.
תשמע, הוא באמת, זה סרט של 3 כוכבים, אבל זה סרט טוב של 3 כוכבים. זה, בוא נגיד, זה... באמת, אני חושב ש3 כוכבים לא ישקפו כמה נהננו מהסרט הזה, אבל בסופו של דבר זה סרט של 3 כוכבים. אולי 3.5, אם אנחנו רוצים באמת להדגיש שזה משהו יוצא דופן. אם אתם אוהבים סרטי אקשן, אם אתם אוהבים את ג'ייסון סטייתם, באמת אל תחשבו פעמיים, הקברן הוא בגדר צפיית חובה עבורכם. הביופיק המוזיקלי זוכה לפופולריות רבה בשנים האחרונות, קיבלנו את הסרט על פרדי מרקורי, קיבלנו את הסרט על אלוויס, בשבוע שעבר עלה למסכים סרט חדש על בוב מרלי, בקרוב נקבל סרטים גם על מייקל ג'קסון ואימי ויינהאוס. לפני כמה ימים פורסם שסם מנדז הולך לעשות 4 סרטים שונים על חברי הביטלס. בצל כל אלה, אבנר ואני החלטנו להקדיש את הטופ 5 שלנו הפעם לביוגרפיות קולנועיות שעוסקות במוזיקאים. אני מוכרח להודות שאני מאוד סקרן לשמוע מה בחרת עבורנו במקום החמישי, אבנר.
מקום החמישי
נותן
לשני סרטים שתמיד אני חושב עליהם ביחד, ואני זוכר שאחד מהם אתה לא אוהב. זה קונטרול, על איאן קרטיס, ואנשי המסיבות, על כל הצנה של מנצ'סטר. קונטרול זה של אנטון קורבין, אנשי המסיבות זה של מייקל ווינטר בוטום, עכשיו מתקופה, שני מתחילת שנות ה... עכשיו 2002, 2007, תקופה טובה לקולנוע אינדי בריטי. סרטים שמסמלים ביניי תקופה טובה בחיים, תקופה שגיליתי את הקולנוע, תקופה שגיליתי את המוזיקה, סרטים שמאוד ריגשו אותי, גרמו לי לאהוב את המוזיקה שיש בהם יותר, את
Joy Division ואת Happy Mondays. זהו, וגם סתם עוד זיכרון שיש לי, שאנטון קורבין בא לישראל, היה בסימטק תל אביב, דיבר בהקנת בחורה של הסרט בישראל, משהו שהיום הדבר האחרון שיכול לקרות, זה שבמאי בריטי אינדי יגיע לישראל לדבר על סרט שלו. קיצור, אנשי המסיבות וקונטרול, ביחד במקום החמישי.
יפה מאוד.
כן.
במקום החמישי שלי אני בחרתי את ימים אחרונים, Last Days, מ-2005, הסרט השלישי והאחרון בטרילוגיית המוות של גס ואן סנט, אחרי אלפנט וג'רי. Last Days בעצם מגולל את פרפורי הגסיסה של קורט קוביין, שמגולם כאן בידי מייקל פיט. נרקומן אבוד בעולם, בורח ממכון גמילה, מסתובב, ממלמל, מדדה בין החדרים בבית הגדול והמבודד שלו, סרט היפנוטי, מדיטטיבי, מדכא, אין פה שום דבר הרואי או רומנטי או מתלקלק, או אין פה גלוריפיקציה, סרט כשראיתי אותו בזמן אמת כשהוא יצא, זה 10 שנים אני חושב, אחרי שקורט קוביין התאבד, הרגשתי שהסרט הזה עושה צדק עם המושא שלו, ומקום חמישי שלי, ימים אחרונים.
תקשיב, לא תאמין. מקום רביעי של ימים אחרונים, יש לי גם סיפור.
הולי מולי, כן, ספר.
לא הייתי, שאלתי עצמי אם מותר לי להחשיב אותו, כי זה הרי לא באופן, זה לא מבוסס על קורט קוביין באופן רשמי, נכון?
תראה, כאילו לא, אבל כל כך,
לא,
כל,
אבל לא.
כל כך כן. בוא נגיד שקים גורדון משחקת בסרט, יש לה סצנה שכאילו מדברת עם קורט קוביין, וכאילו זה מבוסס על שיחה אמיתית שהייתה לה עם קורט קוביין. גם הפוסטר, אתה רואה את מייקל פיט על הפוסטר של הסרט, הוא פשוט עם המשקפי שמש של קורט קוביין, אותו דבר, כאילו, אתה יודע, גם כל הסיפור. בקיצור, כן, אני חושב שלמרות שזה לא רשמי, זה מספיק כן כדי ש...
זהו, לא, אין לי מה להוסיף.
מקום רביעי שלך, מקום רביעי שלך, ימים אחרונים.
זה היה חוויה, אגב, בכלל, היה לו גס ואן סנט בתקופה הזאת, גם פרנויד פארק, עושה סרטים שהם היו בעיני ממש חוויות חוץ גופניות, אז מקום ארבע, אנחנו ביחד.
נייס.
כן.
מקום רביעי שלך, ימים אחרונים, מקום רביעי שלי, תראה מה זה. ההפך המושלם מימים אחרונים, אני בחרתי את המקום החמישי שלך, אנשי המסיבות של מייקל וינטרבוטום מ-2002, סרט סופר כיפי, כמו שאמרת, סצנה מוזיקלית של מנצ'סטר, אני מאוד אוהב את הסרט הזה, כמו שזכרת, זכרת נכון, אני פחות אוהב את קונטרול, שמספר את הסיפור של ג'וי דיוויז'ן, אבל אצלי מקום רביעי, אנשי המסיבות, סרט שתמיד כיף לי לראות שוב, אחלה סרט. אבנר, מקום שלישי שלך.
מקום שלישי שלי, הדלתות.
וואה.
איך שזה היה, אוליבר סטון היה אז ב-CO, בפלטון, וול סטריט, נולד ב-4 ביולי, JFK, וגם הדלתות, עם ול קילמר כג'י מוריסון. מבחינה אישית, אני חושב שזה הביוגרפיה המוזיקלית הראשונה שראיתי ושאהבתי. אז יש לה מקום מיוחד. אצלי, זה גם בעיניי, זה מעניין, זאת אומרת שבמאי שעשה סרטים בהרבה מאוד ג'אנרים שונים, וזה לדעתי הביוגרפיה המוזיקלית היחידה שלו, אז זה מעניין לראות במאי כזה פועל באופן, יוצא דופן בתוך הג'אנר הזה. זה זכור לי כסרט, אמרת, וואה, לא יודע, אז אולי הזיכרון שלי לא טוב, אבל זה זכור לי כסרט סוחף. זהו, אני מטעמי נוסטלגיה, כי 91, שנה 91 זה כבר נוסטלגיה, אז בחרתי אותו למקום השלישי, כי הוא מבחינתי הראשון.
נייס.
זה הביוגרפיה המוזיקלית שלי, כן.
אני גם ראיתי אותו בזמן אמת, וראיתי אז גם כן בשיא האהבה שלי לדורס, וגם כן הייתי צעיר וכולי, ואני זוכר גם כן שהסרט הזה היה משמעותי עבורי בזמן אמת, וזו בחירה יפה. למקום השלישי שלך. הדלתות, המקום השלישי שלי, אני בחרתי את אמדאוס, מילוש פורמן, מ-1984, מבוסס על המחזה של פיטר שייפר, מספר על סיפור יריבותם של מוצרט והמלחין סליירי, שמאוד מאוד קינה בו. תום הולסיג מגלם את מוצרט, אף מורי אברהם מגלם את סליירי, מה אפשר להגיד על אמדאוס? קלאסיקה מודרנית, להיט קופתי, זכה במלא אוסקרים. בכל זאת, מרגיש שקצת שכחו אותו, לא ממש מדברים עליו יותר. זה סרט מהסוג שכבר לא עושים. וזה סרט גם כן, כמו שאמרת על הדלתות, ראיתי את אמדאוס פעם ראשונה, באמת כשהייתי קטן, לא יודע כמה הבנתי, אבל כשראיתי אותו שוב, בהמשך החיים, התמות שלו על יריבות, על קנאה, על תסכול, זה דברים שממשיכים להדהד ולהיות רלוונטיים, ונראה לי ברשימה כזאת של ביופיקים על אנשי מוזיקה, הוא חייב להיות שם. אז מקום שלישי שלי, אמדאוס.
אוקיי. מקום שני שלי, 8 מייל.
פוף, וואו. זה התפעלות, זה התפעלות. אני מת על הבחירות שלך.
לא, אני אגיד לך, כל הסרטים האלה זה תמיד אחרי שהבן אדם מת. אמדאוס זה הרבה שנים אחרי שהוא מת. ופה יש לנו, שזה קרה בעיצומו.
בריל טיים.
כן, בעיצומה של האיקוניזציה, ויותר מזה, אני חושב שזה כל הדמות שלהם עיניהם, והמוזיקה שלו, וגם הסרט. היה להם... תפקיד תרבותי מאוד חשוב, הם היו חלק מ, אני חושב, אחת המהפכות התרבותיות הכי חשובות, אם לא הכי חשובה, של דורנו, שזה הכניסה של ההיפ-הופ למיינסטרים. הסרט מאוד חשוב, אני חושב שזה קצת כמו מעשייה אמריקאית, זה לא היה בדיוק הקולנוע הכי גדול, כמה שזכור לי, אבל זה היה פשוט סרט מאוד אפקטיבי.
יפה, קורטיס הנסן ביים, הוא גם כן היה אז בשוונג של LA Confidential ווונדר בויז, ואז גם הביא את 8 מייל. היה במאי ששאפתי לראות את הסרטים שלו.
כן.
מקום שני שלי, אני לא שם, סרטו של טוד היינס מ-2006, שעוסק בבוב דילן, באמצעות 6 שחקנים ושחקניות שונים ושונות שמגלמים את דילן, יש את ריצ'רד גיר, את קריסטיאן בייל, הית' לג'ר, יש ילד אפרו-אמריקאי בן 11, כמובן יש את קייט בלנשט, שעושה עבודה מדהימה, סרט אקספרימנטלי, מלא דמיון ותעוזה, מגוון השפעות קולנועיות, מבחר סגנונות, יצירה פרועה, מופלאה, לא קונבנציונלית, סרט שמדגיש את האופי הטרנספורמטיבי של דילן, של היצירה שלו גם, לדעתי זה בסך הכל, בשורה התחתונה, סרט די מבריק, אולי אפילו גאוני, ותכלס ככה אני אוהב את הביופיקים המוזיקליים שלי, כמה שפחות קונבנציונליים, כמה שיותר נועזים, כמה שיותר הרפתקניים, ושכמה שיותר משתלבים עם היצירה של המושא שלהם, אז בעיניי זה באמת דוגמה מושלמת, אני לא שם, בוב דילן, טוד היינס, מקום שני שלי. והגענו למקום הראשון.
זה לא אני לא שם, למרות שחשבתי על זה. זה גם לא אני כן רציתי להתחכם, אבל לא מצליח להתחכם איתו. אגב, אני גם חשבתי, מאוד רציתי משהו לא אמריקאי. יש סרטים מוזיקליים, יש ביוגרפיות מוזיקליות צרפתיות.
נכון, אני מופתע שלא בחרת איזה אדית פיאף או משהו.
כי זה לא, אפילו לא טופ 50, והסרט, קצת מתקשר לדיון שלנו מקודם, הסרט שאני הכי אוהב, שהוא בעולמות האלה, זה סרט שנקרא פודיום, שזה על כפיל של קלוד פרנסואה, שזה המוזיקאי הצרפתי הכי פופולרי, וזה על כפיל שלו. שוב, זה מה שאמרתי, שיש פרספקטיבה אחרת. אבל זה לא נחשב. בקיצור, המקום הראשון שלי זה אמדאוס.
וואו.
בסופו של דבר אני חושב שזה הביוגרפיה המוזיקלית הקלאסית, חוויה קולנועית, חוויה מוזיקלית, חוויה תרבותית, וסרט על כישלון, יותר מאשר הצלחה, סליירי המלחין, שלא היה גאון וקינה בגאונות של מוצרט, גם סרט שמעלה את השאלה, מה זה גאונות, ומי זוכה בה, ועכשיו אני אומר לעצמי שהייתי צריך לבחור בלואין דייביס, איפשהו בחמישייה.
וואו.
נכון? זה נחשב?
זה לא נחשב, אבל לצורך okay. העניין זה יכול להיחשב.
כן.
הייתי נותן סרט... לך. אני כל כך אוהב את הסרט הזה, שאני שום בעיה שתבחר אותו תמיד. מקום ראשון שלך, אבנר, היה אמדאוס, מקום ראשון שלי, תצטרך לסלוח לי, אני כן בחרתי להתחכם, יש לך ניחוש מה בחרתי?
וואו,
לא צריך להפתיע אותך יותר מדי.
רגע. זה לא, אני הייתי בטוח, אני לא שם. אז מה זה יכול להיות?
זה הביופיק המוזיקלי המשמעותי ביותר בעיניי של 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 ה-121. אני לא יכול לראות, אני לא יכול לראות סרט בז'אנר הזה בלי לחשוב על הסרט הזה. אני בחרתי, אני בחרתי את Walk Hard
מ-2007. זה לא מפתיע אותי, אני חשבתי על זה.
תשמע, אני באמת, אני לא יכול לעשות את ההפרדה, נכון?
לא, חשבתי לבחור את זה בעצמי.
כן, אז הקדמתי אותך, Walk Hard מ-2007, סיפורו של הזמר האמריקאי הגדול דוי קאקס, שכמובן לא קיים באמת, זו פרודיה אולטימטיבית על כל הז'אנר הזה. אני באמת לא יכול לראות סרט בז'אנר הזה בלי לחשוב על Walk Hard, ובלי למצוא סצנות שמתוך Walk Hard, בלי להתכוון, כאילו הסרט הזה בעיקר מגיב ל-Walk the Line, הסרט על ג'וני קאש שיצא כמה שנים לפניו, אבל הוא בעצם נוגע בדורס ובביטלס ובאלוויס ובבריין ווילסון ובפאנק, ויש כאן באמת כל כך הרבה סצנות שהן קבועות בכל סרט בז'אנר. יש את הסצנה של הבן הלא נכון מת, שהיה את זה גם בפרארי מלפני כמה חודשים, אמנם לא מוזיקלי, אבל גם סרט ביוגרפי. יש את בסרט של בוב מרלי, כל פעם שהוא עולה לבמה הוא מדמיין את כל החיים שלו, אז גם כן יש כמובן את הסצנה הזאת ב-Walk Hard. השירים המקוריים בסרט הזה הם פשוט באמת 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 מעולים. ג'ון סי ריילי בדרך כלל בתפקידי משנה מקבל פה הזדמנות לככב, והוא עושה עבודה מושלמת ומדהימה. ג'ייק קסדן ביים. הסרט הזה היה כישלון ענק כשהוא יצא בקולנוע ב-2007, אבל לדעתי זה סרט שגם מל ברוקס היה מוכן להיות חתום עליו. ובשורה התחתונה, בעיניי הוא הופך את כל הז'אנר של הביוגרפיות המוזיקליות לסוג של מיותר, במיוחד הביוגרפיות הקונבנציונליות והמתחנפות ושנעשות באישור האומן וכולי. פשוט סרט מושלם בעיניי, וזה המקום הראשון שלי. Walk Hard, The Story of Dewey Cox.
בחירה נהדרת.
תודה, אבנר. טוב, אז נראה שהגענו לסופה של עוד תוכנית של סינמה סבבה. תודה רבה אבנר, נהניתי מאוד.
גם אני.
תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים יקרים ויקרות. אם נהניתם מהפרק, אתם מוזמנים לספר לחברים שלכם. אתם גם כמובן יכולים לדרג את הפודקאסט שלנו בספוטיפיי או באפל, או באיפה שאתם לא מקשיבים. יכולים גם לעשות סאבסקרייב אם אתם רוצים, אנחנו כמובן נשמח, זה גם יעזור לעוד אנשים לגלות אותנו. אנחנו נחזור עם פרק חדש ממש בקרוב, עד אז תמשיכו לראות סרטים, תהיו בריאים, והכי חשוב, תשמרו על עצמכם. ביי. אתה גם אומר ביי?
ביי.
ביי ביי.